אנחנו היום נלמד פסוקים בספר שמות, והפסוקים נבוא אליהם מנקודת מבט של פסוקים בספר ויקרא ששולחים, מצביעים לספר שמות. אנחנו נתחיל את הטיול שלנו בספר ויקרא, משם נחזור לפסוקים כאן ונראה איזה תמונה מעניינת. הפסוקים בספר ויקרא מדברים, אני מדבר על פרשת המועדות, מדברים על חובת הישיבה בסוכה, ושם בויקרא פרק כ"ג כתוב כך: בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, והתורה ממשיכה ומתאימה: למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. שימו לב, הפסוק הזה מתאר חובת ישיבה בסוכה לדורות, והחובה הזאת היא בעצם תלויה או מביטה לאחור: למען ידעו הדורות הבאים כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם ממצרים. שימו לב, מדייק, הושבתי אותם בסוכות בהוציאי. מה הכוונה בהוציאי? והוציאי, תוך כדי שאני מוציא אותם ממצרים, הושבתי אותם בסוכות. כיוון שכך, אז עם ישראל לדורותיו יושב בסוכות, כי בסוכות הושבתי בהוציאי. טוב, הפסוק הזה, אם אנחנו קוראים אותו מדויק, הוא ממש מצביע לנו אחורה אל ספר שמות. וכמו אומר, אתה רוצה לדעת היכן ישבו ישראל בסוכות? או אתה רוצה לדעת מהו הבסיס הישראל? ומהו המקור בעצם לחג הזה? לך אחורה. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל תוך כדי הוציאי יוצא ממצרים, ובמילים אחרות, לך לסיפור יציאת מצרים, ותמצא שם את חג הסוכות, או את השורשים של חג הסוכות. שם הושבתי אותם. טוב, אז אנחנו באמת הולכים אחורה, ממושמעים, במקום שהתורה באופן ברור ומדויק שלחה אותנו לשם. ואנחנו מגיעים לספר שמות, כמו שאמרנו, פרק י"ב, ובואו נפתח פרק י"ב, פסוק ל"ח. אפשר בל"ז. ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. שימו לב, מרעמסס זה המקום שבו הם עבדו, בו הם היו במצרים. ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה, כ600,000 רגלי, הגברים לבד מיטף. וגם ערב רב עלה איתם וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ. שימו לב, הם יצאו ממצרים קודם לכן, מתואר את היציאה מרמסס, אבל הם יצאו עם בצק ולא הספיקו לאפות, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. והנה עכשיו הם הגיעו לסוכות, ובסוכות מה הם עושים? אופים את הבצק, יושבים בסוכה, או תכף נראה מה בדיוק היה שם, ומה עושים? אוכלים מצות. איזה תאריך אנחנו מדברים? בעצם היום הזה יצאו צבדות ישראל ממצרים, אנחנו מדברים על תתוו, על עיצומו של חג הפסח. מעניינת העובדה שהם, שימו לב, כתוב לפני כן בפסוק למדלד, וישא עם את בצקו טרם יחמץ. זאת אומרת, הם יוצאים עם בצק שלשו אותו, אבל עוד לא עפו אותו. משארותם צרורות בסמלותיו על שכמותם, על שכמם, והם יוצאים מהר, מגיעים למנוחה, לחנייה הראשונה בסוכות, ואופים שם את המצות. כמה זמן עבר? פחות מ-18 דקות? מה אתם אומרים? עם שלם, 600,000, זה לא 600,000, זה הרבה יותר מ-600,000. מגיל 20 ומעלה, גברים 600,000, הלכו כמה? כמה זה מרמסי סוכותה? נניח שזה קילומטר. מסתבר שזה יותר. כמה זמן לוקח לכמה? 2 מיליון? לא יודע בדיוק. אנשים ללכת מרחק הזה? מה אתם אומרים? מה? יותר מ-18 דקות? מעניין, נכון? יש פה שאלה מרתקת. היחס בין המקור לבין המקום שנמצאים, מסתבר שזה לא החמיץ. זה ברור שזה לא החמיץ, אולי בגלל טמפרטורה, אולי בגלל מרקם או סיבות אחרות. אבל בכל אופן, אם כן, הם יצאו והגיעו אל החנייה הראשונה, והם נמצאים שם בעצם, הגיעו למקום שפה הוא מתואר, ויסו בני ישראל מרמסס סוכותה. סוכותה זה כאילו במכוונות לסוכות, זה בעצם אל סוכות, כאילו גם התיאור, או לא גם, בהמשך, כאשר הם עוזבים את המקום הזה, אז פה כתוב, ויסעו מסוכות, המקום שמו סוכות, וכאשר מכוונים ללכת אליו, אז הולכים סוכותה, כמו שמתואר כאן. עכשיו, אני שואל, האם היו שם סוכות? למקום קוראים סוכות, אבל טוב, יש איזה היגיון, אבל אני שואל, האם כשאני קורא את הפסוקים האלה, מה אני בעצם אומר? זאת אומרת, האם יש פה איזושהי אמירה מבוררת, ישבו בסוכות? אז אני רוצה לומר כמה אמירות. אמירה ראשונה, מסתבר שקוראים למקום סוכות על שם, הסוכות שנמצאות שם. יש היגיון. ההיגיון הזה הוא לא מופרך. קודם כל בהיגיון, כמו שאמרנו, אז יש פה קשר. אבל אנחנו מכירים פסוק מפורש, אומר בדיוק את העיקרון או את המשוואה הזאת. בספר בראשית פרק למד ג' פסוק י"ז, ויעקב נשא סוכותה, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרה שבמקום ההוא סוכות. זאת אומרת, הוא בנה שם סוכות, ועל כן קרה שבמקום סוכות. עכשיו, זה לא מחייב את המקור הזה, אבל זה גם לא, זה מקרב את ההבנה הזאת. אז אם כן, זו נקודה ראשונה. שימו לב לעובדה שהם נושאים מרמסס סוכותה. מה ההבדל אם כתוב ויסעו מרמסס ויבואו סוכות, או ויסעו מרמסס סוכותה?
כל הנסיעה
הם מכוונים לסוכות. אני שואל אותם עכשיו. עכשיו, פה לא מדובר על הנהגה אלוקית ששולחת אותם לשם, אלא מדובר עליהם. זאת אומרת, הם נוסעים, תשאל כמעט, לא יודע, לפחות חלק משמעותי במחנה, או מי שמבין, תשאל, לאן אתם הולכים? מה הם יגידו? עוד אין פה עמוד ענן ועמוד אש שמכוון. אנחנו הולכים סוכותה. מה יש בסוכותה? אז מה שדי מסתבר, שזה מקום מתאים, שזה מקום חנייה. זאת אומרת, הם עוזבים את מצרים, עוזבים את רמסס, ומקום החנייה הראשון זה מקום ידידותי, מקום שטוב והגיוני להיות שם, ואז זה בעצם מקום שמתאים לשימוש בו, כמקום החנייה הראשונה, וממילא אך מסתבר שהקריאה הזאת היא באמת מסמלת איזשהו מקום. תשאלו, מה, יש שם איזה מקום שחונים בו 2 מיליון אנשים בסוכות? לא מסתבר שיש שם מקום שמכיל עם שלם שיושב בסוכות. טוב, אז בוודאי לא לכולם. אבל להגיד שבכל אופן היו סוכות פזורות, אולי הייתה אפשרות עוד ככה לאיזשהו סיכוך שמושיב אותם שם לחנייה בצורה טובה, בצורה ככה ראויה. הדבר הזה מתבקש או הגיוני שכך יהיה. אבל מעבר לשתי האפשרויות או שתי הבנות האלה, יש לנו גם פסוקים בספר ויקרא, ולכן פתחתי בהם. בסוכות ישבו 7 ימים, כי בסוכות הושבתי, לא בסוכות בשם מקום. בסוכות ישבו, זה שבו בבניין ארעי, מבנה ארעי. מדוע? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם ממצרים, זה מדויק לגמרי. תוך כדי שיוצאים ממצרים, בתתוו בניסן, ישבו בסוכות ואכלו את המצות, שלא הספיקו להחמיץ, והנה, אנחנו עכשיו אפילו אותם, אז הדבר הזה הוא לגמרי מתבקש בהקשר המקראי של ספר ויקרא, שמצביע ואומר את הדבר הזה. טוב, אז יש לנו כבר שלוש הצבעות אל עבר הפרשה הזאת, שבעצם כן, לא כתוב בשום מקום אחר שישבו בסוכות כשהיינו במצרים במדבר, אבל בפסוקים של ספר ויקרא לא מדברים על, לא כתוב בסוכות תשבו, כי בסוכות הושבתי אתכם 40 שנה בהליך, בלוקחי אתכם במדבר או באיזה ניסוח אחר. אין תיאור כזה. התיאור הוא כמו שאמרנו למקומות. חברים, כל זה, כן?
זה עוד לפני מדבר 40 שנה.
נכון.
אתה אומר למור זה כשהם נמצאים פה כמה חודשים במדבר, ואם הוא מדבר היסטורית, זאת אומרת, משהו שהיה פעם, אז בגלל זה, זה אירוע מסוים.
נכון, הערה מאוד יפה. זאת אומרת, זה לפני 40 שנה. אנחנו מדברים לפי זה בשנה השנייה, אומרים את זה. אז בשנייה, שנה השנייה אומרים לעם, כי בסוכות הושבתי, יפה מאוד, זה הרי יפה, כאילו. כי בסוכות הושבתי אתכם, כשיצאנו, אתם זוכרים? אז זה ממש הצבעה שאי אפשר לברוח ממנה. יפה. עכשיו, כל זה, חברים, עוד אפשר לדון וללבן. אני רוצה להזמין את כולנו למקום אחר. למקום שהוא כלי. כלי בלימוד, כלי ברוחניות, אבל מעבר להכל, יש בו איזה פשר ומשמעות, אני חושב, מאוד עמוקים לשאלה מה זה חג הסוכות. אז מה שאנחנו בעצם נעשה עכשיו, זה נקרא את הפסוקים, וננסה להבין מה מיוחד ביחידת הפסוקים שפותחת בהגעה הזאת לסוכות, ופרק לאחר מכן אנחנו רואים, או פרק, באותו פרק, לא, כן, זה בפרק לאחר מכן, בפרק י' ג', אנחנו רואים אותם נושאים מסוכות, ואני שואל, היחידה הזאת של סוכות, מה מאפיין אותה? מה היה שם? האם אני יכול לדבר על איזה התרחשות או משהו שמאפיין את המקום הזה של סוכות, או ממנו גם ללמוד מדוע זו סיבה לחגוג? כאילו, בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי. חניתם בסוכות, מדוע זו סיבה לחגוג לדורות את חג הסוכות? מה יש בו בחג הסוכות? אני יודע, בהוציאי אותם ממצרים, יציאת מצרים, אנחנו מבינים, זה אירוע מאוד מאוד חשוב. סוכות, למה זה אירוע חשוב? נחו שם, אכלו שם. בסדר, היה נחמד, היה טוב, אבל למה המנוחה היא מהווה סיבה לחגיגה לדורות? זו בעצם השאלה שאני רוצה לשאול. ואני רוצה לומר אמירה ולהתחיל לפרוע אותה בכתוב, והיא תיקח אותנו גם היום וגם בשבוע הבא. אנחנו הולכים איתה לאיזשהו מקום, אני חושב שהוא משמעותי. תראו. מה זה חניה? חניה זה מקום שאתה יושב, עוצר, אפילו נח, עושה דברים בנינוחות. לא יכלו להתמאמה, וגם צדה לא עשו להם. עד עכשיו אי אפשר היה להתמאמה, ועכשיו מתמאמים. עכשיו אנחנו נחים. מה קורה לאדם כשהוא נח? הוא יושב בסוכה, אוכל. סיים את האוכל, יושב בנחת. מה קורה לו? מה אתה אומר? זה זמן... מה?
נחת, שלווה.
ונניח שעכשיו, עם הנחת והשלווה הזאת, הוא גם בא לאיזשהו מקום משמעותי, אז היא עושה משהו לה... התרחשויות שהיו. אני רוצה לומר שהפסוקים האלה, ברגע שהם נחו, בעצם לוקחים אותנו כלומדים למקום חדש שלא היה קודם לכן. והמקום הזה הוא מקום שיש בו פרספקטיבה. זה מקום שבו עוצרים ושואלים, אז מה היה לנו? אז מה עברנו? מציפים מודעות, שוהים באיזשהו מקום, באיזשהו מצב, וההתרחשות היא התרחשות בעולם הפנימי, דבר שלא קיים כשאתה עובד ואתה פועל ואתה עושה ואתה בתנועה כל הזמן, אתה בעמדה אחרת.
חג אסיף כזה.
מה?
חג אסיף כזה.
מעין חג אסיף, כן. מעין חג אסיף שיהיה במקום אחר לימים. אני רוצה לומר שבפסוקים האלה תכף תראו שזה הנושא פה. והדבר הזה הוא בעצם חי וקיים פה בכל פסוק, ואנחנו נראה עד איכן הדבר הזה קיים. אז אם כן, שימו לב, אנחנו קוראים עכשיו את הפסוקים בפרשת, כן, בפרק י"ב, עדיין בפרשת בו, וכתוב פה ככה. וייסעו בני ישראל מרמסי סוכותה כ600,000 רגלי הגברים לבד מיטף. זאת אומרת, שימו לב, סופרים כמה הם. כמה אנחנו? לספור זה להתבונן ולהתייחס למציאות. וגם ערב רב עלה איתם, וצון ובקר מקנה כבוד מאוד. כן, זאת אומרת, רגע אחד, כן. וגם ערב רב, זאת אומרת בעצם פה, טוב, מי ומי ההולכים? זה מין דבר כזה ש... עומדים ומסתכלים על המציאות ושואלים, טוב, מה היה לנו בעצם? ואז מתארים את המנוחה בעצם. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים מוגות מצות, כי לא חמץ. כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה וגם צדה לא עשו להם. הם לא יכלו להתמאמה ולא עפו אותם שם, אבל עכשיו הם כן יכולים להתמאמה ועכשיו הם כן יושבים ועושים את מה שצריך. עכשיו הם עופים אותם. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 300 שנה ו-400 שנה. 30 שנה ו-400 שנה. מה בעצם עושה הפסוק הזה? טוב, בואו נסכם. כמה זמן היינו במצרים? 30 שנה ו-400 שנה. נכון? אתם רואים, פתאום עומדים ומסכמים. מקבלים איזושהי תמונת מרחב. ומה שאני רוצה לומר, אני, עוד לפני שאני ממשיך, הלאה. את הדברים האלה כותב משה. הוא מתאר את המציאות. ומה שאני רוצה לומר, שמשה יחד עם העם, נתונים באיזו עמדה רוחנית קצת חדשה. ויש בה איזה מיצוי, יש בה איזה ביטוי ממשי. לא, כאילו, לא כל אחד מאיתנו ברגע שהוא נח קורה לו משהו. אבל בכל אופן, אנחנו מבינים שכשנחים ועוצרים, בטח בתוך שטף כל כך חזק, כל כך אינטנסיבי, כל היום רבים עם פרו וכל היום... מופתים וכל היום מכות ומתים ומלחמות ועוד מעט נשבע לו שהוא לא יהיה חי, אומר לו פרעה, כל ההתרחשויות החזקות האלה פתאום, נכון? רגוע. עכשיו זהו, אף אחד לא רודף אחרינו, עכשיו אנחנו יושבים מלאכים פעם ראשונה בכל כך הרבה זמן. טוב, אז זה זמן טוב לסיכום. כמה שנים היינו שם? והיא מקץ 3400 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו צבאות אדוני מארץ מצרים. הנה עכשיו בעצם היום הזה, תסתכלו, תרשמו את זה בתאריך שלכם, ביומן שלכם, את הזמן המדויק. ליל שימורים הוא לאדוני להוציאה ממצרים, הוא הלילה הזה שימורים לכל בני ישראל ודורותיו. אז זו אם כן הפתיחה, שבה אנחנו רואים את ה, בעצם מעין סיכום של מה שהיה ומה שיהיה. יש פה עכשיו גם הלכה לדורות של קורבן הפסח. אני פחות אכנס כרגע, אבל בכל אופן זאת חוקת הפסח, הפסח, כל בן נחר לא יאכל בו. צריך להיות יהודי, לא בן אחד. וכל עבד ישראל, פה זה לא המילה היא ישראל, וכל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו, יש פה פסח לדורות, גם זה. פתאום מצווים רחוק. חברים, עכשיו אנחנו מצווים אתכם לא מה לעשות מחר, אלא מה לעשות לעתיד. אגב, מאוד מעניין שהציווי על הפסח, במובן הזה הוא נחלק לשתיים. בפרק י"ב הקדוש ברוך הוא מצווה את משה פרשה שלמה, החודש הזה לכם ראש חודשים, מכירים את הפרשה הזאת, ובפרשה הזאת יש התייחסות כמובן ארוכה לפסח. יש התייחסות לפסח בשני מובנים שלו. הפסח הוא קורבן, והפסח הוא גם מציל אתכם מפני הנוגף. בפסוקים האלה אפשר לראות שהפסח הוא משמש בשני המובנים, בציווי של הקדוש ברוך הוא אל משה. מה אתה אומר?
ההתחלה זה פסח מצרים, אבל זה פסח תורה. שם יש כל הציבורים, האדם, כל הזה, זה היה משהו חד פעמי. אחרי זה אומרים גם, כי אין זכר לדבר הזה, או המשך של הדבר הזה, אלא זאת תקופת הפסח שנגמר לדורות.
נכון, נכון. בפרק י"ב, אז נעשה סדר. בפרק י"ב הקדוש ברוך הוא מצווה, ויש בו, כמו שאמרתי, את שני המובנים האלה, את שני המובנים, זה בפרק י"ב. אחרי זה, רגע, אחרי זה ויקרא משה, יש שם, רגע אחד, פסח מצרים ודאי נמצא פה, וככה תאכלו, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם, כן, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש יצרף. יש פה כל מיני ציוויים של ימים, אנחנו פוגשים אותם בקורבנות, והם, כן, מסמלים את עבודת הקורבנות. טוב, באמת, אני תכננתי לא להיכנס לזה, ואני לא בטוח שכדאי. אני רק אגיד שבאמת שמה זה פסח מצרים, לאחר מכן יש ציווי לעם, ישחו, קחו לכם, ופה אין הדגשה של מימד הקורבן, אלא מימד ההצלה, משהו מאוד קונקרטי, משהו מאוד מעשי, תעשו את הדבר הזה ותהיו מוגנים, והמשחית לא יבוא אל בתיכם לנגוף. והיה כי תבואו אל הארץ ושמרתם את העבודה הזאת, באיזושהי אמירה מאוד כללית כזאת, ויגידו לכם מה העבודה, זבח פסח אשר זבח, פסח השם על בתי בני ישראל בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. יש פה התייחסות מאוד קצרה. את העבודה הזאת תעשו כשתהיו בארץ ותגידו זבח פסח בעצם. אז פה כן, יש פה כבר הליכה לקורבן, איזשהו תיאור לדורות. פה לדורות. אז קודם כל, עצם ההליכה לדורות, לעם, ציווי. עכשיו יצאתם ממצרים, חברים, זאת חוקת הפסח, וממש הלכות הפסח במובן הרחב ובמובן המפורט, לא לפסח, לא רעות מעשיות, אלא הסתכלות למרחוק. אז קודם כל, כבר בציווי האלוהי אל משה ואהרון, יש את החזון הזה, את ההליכה רחוק. אבל כמו שאמרתי, אני רוצה להתמקד, יש פה הרבה הרבה להתמקד מעבר לפסח, אז אני ברשותכם הולך צעד אחד קדימה. שימו לב, פרק י"ג, אני רוצה לקרוא יחד איתכם את הפרק. בפרק הזה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואומר לו, וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. קצר, מאוד ממוקד. קדש לי כל בכור, פטר כל רחם, פוטר כל רחם, הראשון שפוטר את הרחם, כן, בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. ציווי מאוד קצר. ויאמר משה אל העם, שימו לב, קודם לכן, וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור. ויאמר משה אל העם, מה הייתם מצפים שהוא יאמר? זה מה שהייתי מצפה, שהקדוש ברוך הוא אומר, קדש לי כל בכור. ומשה יאמר לעם, לקדש כל בכור. אבל שימו לב, זה לא מה שכתוב. משה מתחיל סיפור ארוך, עם הרבה מאוד נקודות ציון שתכף ננסה להבין אותם ונראה אותם בפנים, מספר, 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 ואז אנחנו מגיעים בתיאורים ארוכים, נכנסים כבר לארץ פעם ראשונה, נכנסים לארץ פעם שנייה, ובפסוק י' בכניסה השנייה, והיה כי ויהיה אדוני אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם לאדוני, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך זכרים לאדוני, וכל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה בערבתו, וערבתו וכל בכור אדם בבניך תפדה. והיה כי ישלחה בנך מחר למור מה זאת על עבודת הבכורות. אמרת בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים מבית עבדים, והיה כי יקשה, וירוק כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח לאדוני כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בני אפדה. מה זה? מי אמר לך? שימו לב, ברור לגמרי הקשר בין הפרשה הזאת לבין הציווי של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר, קדש לי כל בכור פטר כל רחם, באדם ובהבהמה לי הוא, ויאמר משה אל העם, מספר איזשהו סיפור, ואז כי יביאך אל הארץ, אל ארץ הכנעני, ועברת כל פטר רחם, וכל שגר בהמה, וכל פטר חמור, וכל בכור, הנה בכור, בבניך תפדה. אז הוא מדבר על פרשת הבכורות, אבל מה? יש פה כמה שינויים מאוד מהותיים. אנחנו רואים שהוא לא פותח בפרשה הזאת, הוא הולך דרך ארוכה עד שהוא מגיע אליו. ואני שואל, משה, מאיפה כל הסיפור באמצע? מאיפה הוא נולד? זה לא מה שאמרו לך. הקדוש ברוך הוא אמר משהו אחר. ואנחנו רואים שהוא מגיע למה שאמר הקדוש ברוך הוא, אבל גם את זה הוא אומר אחרת, לא אומר אותו אותו דבר. אני שואל, מה קורה כאן? עוד לפני הפרטים, הטענה שאני רוצה לומר, ואנחנו קודם כל נראה את זה בהקשר של חג הסוכות, ולאחר מכן ניכנס לפסוקים האלה ונבין אותם יותר טוב. אבל מה שאני רוצה לומר, אכן, זה לא אותו דבר. אבל זה מה שהוא שמע, אבל הוא הלך עוד שניים, שלושה, ארבעה או חמישה צעדים, ורקם תמונה שלוקחת את הציווי האלוקי, ומייצרת מרחב, שתכף נראה אותו, שמכיל אותו ונותן משמעות וקורם אור וגידים. במילים אחרות, יש פה איזו עמדת הצצה מעניינת לקיומו של פער בין מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לבין מה שמשה אומר לעם. הפער הזה הוא לא חיסרון. הפער הזה הוא מובנה והוא נמצא הרבה הרבה מאוד פעמים בתורה. כשהקדוש ברוך הוא אומר, ואתה עוקב מה אומר משה, זה לא אותו דבר. ואנחנו בשבועות הקרובים נראה עוד מקומות כאלה, עם פערים שלא ישוערו. ואתה שואל, מה קורה פה? הרי זה מה שאמרו לו, וזה מה שהוא אומר, ולא אותו דבר. ואנחנו נראה את זה אחד על אחד בפרשה הזאת, בפרשה הבאה אנחנו גם ניקח פרשייה כזאת ונעמיד את זה כנושא וניגע במקום הזה. מה שאני חושב שעולה מפה זה שיש פה איזו התחדשות רוחנית שאני מבין שהיא יורדת לעולם בחג הסוכות. היא יורדת לעולם בחג הסוכות ומכאן ואילך היא קיימת, היא נמצאת בעוד מקומות, אבל משהו בעמדה של משה מול הקדוש ברוך הוא, וזה ביטוי לעובדה שגם העם עומד מול הקדוש ברוך הוא, יצאנו לחירות, אנחנו כבר צונך, צון מראיתך, אנחנו כבר איתך, ומתחיל פה איזשהו תהליך חדש שיוצא לדרך. אם תרצו, יש, אני חוזר לפסוקים בספר ויקרא, כי בסוכות הושבתי, והוציאי אותה ממצרים. יש את החלק של הוציאי אותה ממצרים, והוציאי אותה ממצרים יש לו חג, יציאת מצרים. וביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא נוכח ופועל ועושה, והכל בחיפזון, והכל ללא זמן, כי אין זמן, אין תהליך שאנחנו עוברים, אין, הצד של המקבל הוא לא הנושא, ביד חזקה הוצאתי אותה. מה זה יד חזקה? יד חזקה זה כמו אבא שלוקח את הילד שלו, נותן לו יד ורצים עכשיו. זה יד חזקה. מה זאת אומרת רצים? הילד הוא רץ, הוא עושה את כל הצעדים, אבל ללא אבא הוא לא היה רץ. והכוח הוא לא כוחו העצמי שפועל ועושה, זה יד ממרומים שלוקחת אותך הרבה מעבר למה שאתה הולך בעצמך. זה בהוציאי אותה במצרים. ויש חג שלם שבעצם מביא לידי ביטוי, מנציח את הדבר הזה. ומי שקורא את הפסוקים בסיפורים הקודמים, בשלבים הקודמים, יכול לראות התיאור הזה שתיארנו על קורבן הפסח. הקדוש ברוך הוא מצווה על קורבן הפסח, ומשה מצווה את העם עוד פחות, כמו הוראות מעשיות, לא יותר מזה. הם לא בעמדה להתחיל לשמוע רעיונות ותורות ומה יהיה לעתיד לבוא, זה לא הנושא, שום דבר בנפש לא פנוי לשום מקום. וגם בתוך המקום של אי פנאי, אז גם משה נמצא באיזשהו מקום הרבה יותר מעשי. ואם תרצו, פרק י' ב' כולו בנוי כרונולוגית. הלכות הפסח זה כרונולוגי, שלב אחרי שלב, מה עושים? משחור קחו לכם ועשור לחודש הזה, ומה קורה בימים האלה, ומה קורה בי"ד ביום, ומה קורה בערב, ומה קורה שבעת ימים תאכלו מצות, עד סוף הפרשה. הוראות מעשיות. זה חג הפסח. ואחרי זה אומרים לעם פחות ממה שאמרו למשה, כי נותנים להם הוראות. זה בהוציאי אותם. ואז בעצם המהלך הוא, העם עושה ופועל את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, וההתרחשות היא הרבה יותר אלוקית, הרבה יותר בגובה, הרבה יותר בנוכחות שלו. בלילה הזה הקדוש ברוך הוא יוצא בתוך ארץ מצרים, אז בחצות הלילה זה אירוע משמעותי. ובבוקר בעצם היום הזה יצאו צבאות ישראל, והקדוש ברוך הוא נוכח, והקדוש ברוך הוא פועל ומלווה, אז הנוכחות שלו, זה הסיפור. ועל הסיפור הזה יש לנו את כל חג הפסח. חג שמגלם את האכילה של דבר שלא החמיץ, שלא שהו בו, שלא יכלו להתמהמה, שלא עבר זמן. זמן זה תהליך, זמן זה המקבל שעובר עליו משהו. זה התרחשות בסופו של דבר פנימית של החמץ הזה. מה קורה בלב של האדם או בחומר? אין לזה מקום. כי זה אלוקי. אלוקי זה לא, הזמן הוא קשור לעולם, להתהוות בעולם, ואנחנו הולכים למקום האלוקי שהוא מעל העולם, או היד החזקה הזאת שפועל. אבל יש מקום נוסף, כי בסוכות הושבתי אותם. הושבתי בתיאור הזה, הוא בעצם המקום הראשון שבו הם ישבו, והייתי קורא לזה מרחב מוגן. מה זה מרחב מוגן? ישבו שם ונחו. רגע, הם ישבו בטבעיות או שהקדוש ברוך הוא השיב אותם? בסיפור הם ישבו בטבעיות. וייסעו בני ישראל מרמסי סוכות המכוונים להגיע לסוכות, כי סוכות זה מקום שאפשר לנוח בו. המכוונות הזאת מספרת על משהו טבעי. הם ישבו בחג הסוכות, הם ישבו שם בסוכות ואכלו ונחו ונאמרו כל מיני דברים. אין שם משהו לא טבעי. עומד ספר ויקרא, שכולו מסתכל על יד השם, יש פה איזה משהו ככה שרואה את הכל מזווית מעט אחרת, הוא אומר, מי יושיב אותם בסוכות? אני יושבתי. אני יושבתי, אני אפשרתי לדבר הזה לקרות. זה ודאי, זה ברור. אז כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, במרחב המוגן הראשון בעצם, לשבת בתוך הסוכה, ומה שבעצם יתרחש במנוחה הזאת. ומה שאני רוצה לומר, שגם הישיבה הזאת היא חולקת רשות לעצמה וחג לעצמה. והחג הוא לימים חג הסוכות. ומהו בעצם חג הסוכות? ומהו היחס בין פסח לסוכות? יש פה שתי תנועות. אחת אלוקית ואחת אנושית. אחת מתארת את ידו החזקה ומתארת את המשהו מעל הזמן, והתנועה השנייה זה הפנמה, זה קליטה, זה שהייה, זה מנוחה. הפער ביניהם היה של 18 דקות, לא 18, זה בדיחותה. הפער ביניהם היה באותו יום, כמה שעות אחרי. אבל את חג הפסח אנחנו חוגגים אותו כמו שהוא בסמליות שלו, ולוקחים אירוע מול אירוע, ויש לנו שבת הגדול, טוב, זה כבר לא במובן המקראי, אבל בכל אופן מאוחר יותר, אז אולי נסמכת על י' בניסן, ובי"ד ביום קורבן הפסח, אז יש לנו את קורבן הפסח, ובלילה, ואוכלים אותו עד חצות, ובעצם היום הזה, ואחרי זה שבעת ימים אולי, ההליכה במדבר. יש לנו אחד על אחד, אנחנו מנציחים את המציאות האלוקית כפי שהיא הייתה. כי זה משהו אלוקי, אנחנו מנציחים אותו. את התיאור השני של ויסעו ויחנו, היחנו הראשון, כמקום חנייה ראשון, שאולי מה שמגלם את החנייה בצורה שלמה, זה לשבת בסוכות. אז לוקחים אותו מפסח, מהמקום שלו, ומייצרים לו הפשטה. איך אמרת? שמים אותו בצאת השנה, שמים אותו בחג האסיף, במקום שכל כולו בציר השנה, הוא באמת, הוא לעמוד ולסכם מה היה לנו. לא להיות תוך כדי התהליך, בדיוק המקום שאתה, עכשיו אתה בא ומסכם את השנה ויש לך את הפרספקטיבה לכל מה שהיה ואתה רואה את הכל מנקודת זווית של מישהו שסיים איזשהו תהליך ובעצם מסכם את האסיף של השנה. זה בעצם שם, ומה שאני רוצה לומר זה שמבחינת חג הסוכות התובנה הזאת היא בעצם לוקחת לחג שאנחנו מצווים להיכנס לסוכה, למרחב המוגן, ומשהו יתרחש שם בתוך הסוכה, בין האדם לבין המרחב שבו הוא נתון. למיטב הבנתי זה הלב של מסכת סוכות, מסכת סוכה. כשאני אומר הלב, אני לא מדבר איזו סוגיה אחת באיזה מקום, שזה הנושא המרכזי שמקנן כלב. היחס בין אדם למרחב שבו הוא נתון. איזה תהליכים מתחוללים בין האדם. ובעצם אדם עוזב את הבית ובא לאיזשהו דירת ארעי שיש לה מידות ויש היגיון במידות. ומשהו מתרחש בינו לבין המרחב שבו הוא נתון וזה הנושא. בסוף זה מטפל במשמעות הבית. אבל מה זה בית? בית זה העולם הפנימי שלי. אני יושב בתוך הבית ו... מה, איזה תהליכים אני עובר, איזה תהליכים רוחניים, המנוחה הזאת, החנייה, הבית, מה הוא מסמל לאדם, ואיזה חיים נרקמים בתוך הבית, זה בעצם שם הסיפור. תחת הכותרת הזו, אגב, אפשר לראות שבחג הסוכות, בשונה מאוד מחג הפסח, ששם מאוד טקסי ומאוד אירוע לעומת אירוע, אנחנו מנציחים, חג הסוכות הוא תלוש, אנחנו אומרים בסוכות, ישבו כי בסוכות, אגב, אני שואל, מה עד היום חשבת כשאומרים בסוכות ישבתי? איפה הוא הושיב אותנו בסוכות? מה חשבתם עד היום? כנראה היו בסוכות ישבו, אבל אם זה כל כך חשוב לחגוג עליו חג, איך יכול להיות שלא מספרים על זה אפילו פעם אחת? בשום מקום לא מספרים משהו, רק אומרים, כי בסוכות ישבתי, היה אירוע מאוד חשוב. מה, הוא לא כתוב? נכון? אתה שומע את המקום הזה, אבל זה הרבה יותר מזה, זה חג מופשט, זה חג עם משמעויות מאוד, כל המימדים האנושיים שקשורים לפרספקטיבה ולנוכחות במרחב נמצאים במסכת סוכה, ואם תרצו, מסכת פסחים בנויה ב... כרונולוגיה, כי זה הוראות מעשיות, כי זה משהו אלוקי מעבר למודעות שלך, אז אני אומר לך מה לעשות. בחג הסוכות, תסתכלו את מסכת סוכה, יש לה מבנה אחר לגמרי, מבנה שלא בנוי על כרונולוגיה של הפעולות, כי זה לא העניין. פה רבי יהודה הנשיא עורך את המסכת, הוא בונה לך פרק ראשון, בונה לך את החלל הזה של הסוכה עם כל מידותיו, פרק שני הוא מושיב את האדם בתוך הסוכה. אין פה תהליכים, אין פה כרונולוגיה. אפשר לראות בהרבה מובנים שזה איזשהו מקום שמביא לידי ביטוי את כל הצדדים האנושיים שקיימים באדם, וזה בעצם ליבו של האירוע הזה, ופה יוצאת לדרכה תנועה חדשה, רוחנית, בעולם. אני מבין שהתנועה הזאת זה העמדה של משה רבינו. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו משהו, וכמו מפנה מקום, ומשה הוא שותף עם אל במקום הזה. לימים, ספר שלם, ספר דברים, כולו יחזור על דברים שאמרו לו בשנים שקדמו, אבל בשנת ה-40 משה אומר את התורה עוד פעם, מהמקום שלו, והוא נוגע בהכל. ובהכל אפשר לראות, יש פרספקטיבה. זה לא כמו לתאר דבר תוך כדי שהוא מתקיים, אפשר לקחת כל פרשה שמשה חוזר עליה, ולראות שהפרספקטיבה הזאת, שמסתכלים על אותו דבר, בראייה של 40 שנה אחרי, 38 שנה אחרי, זה נראה אחרת. זה לא תוך כדי האירוע, עם כל המגבלות של לראות דבר כשאני נתון בתוכו, אלא אני עומד, מסתכל עליו, צופה עליו, מנתח אותו, וזה נראה אחרת. תסתכלו ותראו שאפשר לראות איזה פרשה ועוד פרשה, לא במקום אחד. טוב, אלה קצת אמירות לגבי הפער בין שני החלקים האלה, ומה שהייתי רוצה עכשיו, אין לנו כל כך הרבה זמן, יכול להיות ש... בצורה יותר ממשית נעשה את זה בפעם הבאה, אבל בואו נראה קצת את הפסוקים הבאים, אתם יודעים מה? עוד דבר אחד. לא, באמת, אני אקרא איתכם את הפסוקים, קדש לי כל בכור וניכנס לרזולוציה עומק, אני גם לקראת הפעם הבאה, אני ממש אתן לכם איזשהו עימוד, יש שם כפילות, והיה כי תבוא אל הארץ, והיה כי תבוא אל הארץ. ויש שם חלק מהפרשה כמו חוזרת על עצמה פעמיים, אבל כל פעם בצורה אחרת. אני אצור איזשהו עימוד שיהיה יותר נוח לראות את זה ביחד. ובינתיים, אני רוצה שנלך לפסוק אחרי שעוזבים את סוכות, ותראו שם דבר מאוד מעניין. אם כן, זוהי הפרשה, זוהי תחולתה, הליכה למקום פנימי חדש כתוצאה מהשהייה במרחב המוגן נקרא לו, ומיד אחרי זה ויסעו מסוכות ויחנו ואיתם בקצה המדבר. אני קורא בפסוק כ"א עכשיו, פרק י"ג. ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימוש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. מתי נוצר עמוד האש ועמוד הענן?
כשיצאו מסוכות.
אז מאוד מעניין. ומה זה עמוד האש ועמוד הענן? לפניהם ואחריהם, מה הוא יוצר? מרחב מוגן בתנועה. נכון? יש מרחב מוגן שהתחיל בסוכות. בסוכות הגשימו אותו, ואני מבין שהסוכות זה גם איזושהי בבואה לחניות שהיו אחרי, לסוג של עבודה רוחנית, אבל פה זה התחיל באיזושהי צורה מיטבית, זה היה פה. והנה היה פה מרחב מוגן, והשם נוסע, הולך לפניהם ולאחריהם. ובעצם המרחב המוגן הזה מתחיל לנוע יחד איתם, ומתחילים להירקם פה חיים בתוך המקום הזה. מעניינת העובדה, אתם כולם בוודאי מכירים את המחלוקת הזו בין התנאים, האם סוכות זה כנגד סוכות ממש או ענני כבוד, נכון? מאיפה לומדים את ענני כבוד? בואו נקרא לכם. אז יש מחילתא דרבי שמעון, ויסעו סוכותה, רבי עקיבא אומר סוכות ממש, קודם כל זה פסוקים מפורשים, ויסעו סוכותה, סוכות ממש, כאילו... נכון? זה רואים את רבי עקיבא מצביע ואומר, היו שם סוכות וזה חג הסוכות. רבי אליעזר אומר, סוכות ענני כבוד באו וחנו על גבי רמסס. משלו, משלו, משלו משל למה הדבר דומה? לחתן שהביא הפריון לפתח ביתה של קדה כדי שתיכנס לו מיד. אז רגע אחד, קודם כל... ויסעו סוכותה, זה הלשון הראשונה, ורבי אליעזר אומר, טוב, רבי אליעזר, לא, זה לא, עדיין לא מה שאני תיארתי, אני הולך למדרש נוסף, במדרש הזה באמת, מחילתא דרבי שמעון, אז באמת הוא מדבר על משהו שאין אותו בפסוקים. באמת, זו שאלה מאיפה הוא לומד אותו. הוא אומר, סוכות ענני כבוד באו וחנו על גגי רעמסס. אמרו, רעמסס זה עדיין במצרים. לא, אני, אגב, לא מבין מה כתוב פה. אז אני בטעות הבאתי את המדרש הזה. צריך ללמוד אותו. יש בו ודאי דבר עמוק, אבל אני לא מבין אותו. אני הולך למדרש נוסף. רבי עקיבא אומר, ממה שהקפתי אותם בענני כבוד, ומביא את הפסוק, והשם הולך לפניהם יומם, לא ימיש עמוד הענן יומם, את יודע מה אני עושה להם בסוף. הדאו דכתיב וסוכתי אל להם לצל. זאת אומרת, הוא לוקח את הענני כבוד האלה, וקושר אותם לסוכה תהיה לצל יומם. רגע אחד, או במקום אחר. טוב, אני רואה שלא הבאתי פה מדרשים.
יאללה,
מה?
לגבי שהיו סוכות שחיבו להם על ידי רעמסס, אבל כתוב בקשורים מרעמסס סוכות. אני לא כתוב, היציאו מרעמסס ויבואו לסוכות. אלא מרעמסס כבר ביום סוכות. זאת אומרת, כבר היציאה מרעמסס הייתה שהיא הגנה סוכות.
אתה אומר שזו הקריאה, מעניין. אתה אומר, מרעמסס סוכותה, כאילו מרעמסס כבר היו בסוכות. איזושהי מין דרשה שבעצם מתחיל כבר להשגיח עליהם שהם ברעמסס. כן, אני שואל מה היחס בין מדרש לפשוטו של מקרא, אז באמת, מרעמסס סוכותה בפשוטו של מקרא הלכו למקום ששמו סוכות, שיש שם סוכות, אמרנו, מסתבר שיש שם סוכות. ומה שרואים זה דבר אחד, ואני רואה שאני צריך עוד, יש לי פה, לא מספיק. אבל מה שאני בעצם אומר, רק שנייה אחת, הנה, אני רואה, מלמד שש, והשם הולך לפניהם יומם, הנה, שיר השירים רבה. חיפשתי את המדרש הזה, בעמוד ענן, מלמד ששבעה ענני כבוד היו עם ישראל יומם וכו'. מביאים את העננים, השם הולך לפניהם יומם וכו' וכו'. זאת אומרת, ענני כבוד, נכון, זה התיאור של, 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 של באמת סוכות ענני כבוד, הדעה שאומרת ענני כבוד, והפסוקים האלה הם מקור. אז בואו נגיד, נסגור פה איזה מעגל, ואת הדבר הזה אני רוצה כן לחתום. בעובדה הזאת, בתיאור הזה, בעצם יוצא ששתי הדעות שמוכרות לנו, האם סוכות ממש או סוכות ענני כבוד, זה לא שתי דעות רחוקות אחת מהשנייה. הן באמת שתיהן מספרות את אותו סיפור, רק אחת מספרת את הסיפור הזה במובן המוחשי, ואחת מספרת או מצביעה על הסיפור במובן הרוחני הנוסף, ושניהם היו זה לצד זה, ושניהם בעצם נתנו את אותו דבר. הדבר הוא המרחב המוגן. המרחב המוגן זה הרשות הזאת שיש לה איזה מאפשרת למשהו להתרחש בתוכה. וכדי לסבר, ואז אנחנו הולכים באמת, יצאנו ממצרים, הגענו לסוכות, ומהמקום הזה שישבנו בחנייה, הנה, השכינה כבר מכאן ואילך מלווה אותנו מלפנים ומאחור ומייצרת את המרחב המוגן. אומרים חזן, מלפנים ומאחור, זה גם מלמעלה וזה סוכות ענני כבוד, וקושרים אותם להשם הולך שמה, אז הולך עליהם בענני כבוד, המדרשים ש... לוקחים את זה למקום של ענן, שזה מלמעלה, ולא דווקא מקדימה ואחורה, כמו שרואים, עולה יותר מפשוטו של מקרא. הדבר האחרון שאני רוצה לומר, זה להבין קצת את המקום הזה של מרחב מוגן. מה באמת עושה מרחב מוגן, או מה זה בעצם מרחב מוגן? מרחב מוגן זה מקום ש... אתה יושב בו, נגיד, אנחנו עכשיו יושבים במרחב מוגן. אפשר היה לשבת וללמוד בחוץ. אני אף פעם לא לומד, אני לומד בחוץ כשאין ברירה או משהו כזה, אבל שיעור עם חבורה, אף פעם אני לא אעביר בחוץ. למה? כי כל הזמן אנשים נמצאים בכל מיני מקומות שתורדים את הנפש, לוקחים אותך לכל מיני מקומות. וכשאתה יושב באיזשהו מרחב, ואתה מנותק מהעולם, אתה באיזשהו מקום מוגן, משהו יכול להתרחש בתוך המקום הזה. המשהו הזה הוא איזושהי אינטראקציה ביני לבין המקום שבו אני נתון, אבל האינטראקציה הזאת היא חוזרת פנימה. עכשיו, כל דבר הוא בסוף בא לעולם הפנימי, אבל כשאני נמצא במרחב נתון, אז אני יכול הרבה יותר לשהות במקום הזה. יכולים לעבור עליי הרבה יותר תהליכים. כי בסוכות הושבתי. אתם יודעים שיש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. תורה שבכתב עומדים, ואתה פה עמוד עמדי. עמידה היא איזו נכונות, היא יותר ככה...
כבוד.
מה?
כבוד.
יש גם כבוד, היא הולכת למקום גבוה, היא מחויבת לאיזה משהו, מכוונת למשהו. כשאני יושב, אגב, דיין יושב, כשהוא דן הוא יושב. למה הוא יושב? שיהיה דרוך. הוא לא צריך להיות דרוך. הוא צריך להיות בתוך הנפש שלו. הוא צריך לשהות בפנים. הוא צריך לחשוב על סברה. הוא צריך להיות מרוכז. הוא צריך לעבור משהו. המשהו הזה שעוברים זה תהליך פנימי. זה תהליך רוחני. וכשאתה כל היום רץ, אתה לא נמצא שם. וכשאתה עוצר, אתה נמצא שם. וכשאתה יושב בתוך מקום שמבודד אותך מהעולם שמסביב, ואתה נמצא במרחב מוגן, אז אתה עובר משהו. והתנועה הזאת היא בעצם התנועה של חג הסוכות, שהיא כמו ויסעו, זה מקום אלוהי גבוה, ויחנו, זה מקום אנושי פנימי. בעצם יש פה מתח בין שני ערכים. פסח מגלם את המקום האלוקי הגבוה, את הנוכחות הגדולה שלו, שהוא הוציא אותנו ממצרים. בחג הסוכות קורה תהליך בדיוק הפוך. הוא הולך צעד אחד אחורה, ונותן לנו להיות בסוכה. הוא לא בסוכה, במובן הישיר. וגם אם הוא בסוכה, אז הוא מאפשר, הוא שוחח עלינו מלמעלה, הסכך. הסכך בסוכה מגלם את ה... את הקדוש ברוך הוא שפורס סוכתו עלינו, אבל כשאנחנו בתוך הסוכה, אנחנו חיים בתוך הסוכה. והוא מגן אלינו, אבל עכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו מרחב טבעי שמגלם את המקום של הבית, שמגלם את המקום של פנימיות החיים ופנימיות האדם. אז אם הייתי לוקח את חג הפסח מול חג הסוכות, חג הפסח זה אלוקי גבוה. וזה התנועה אחת, בהוציאי אותה ממצרים. התנועה החזקה הזאת שהקדוש ברוך הוא מניע אותנו. וחג הסוכות זה חג אנושי, פנימי, עמוק. והמקום הזה הוא מקום השהייה, מקום הישיבה ומקום החנייה.
כל הזמן
מה?
נוסעים. יש מלכות גם ביום, גם בלילה, כל הזמן בתנועה.
למה? אני לא מבין. קודם כל בסוכות לא נעו, ישבו, אכלו, נכון?
אני אומר, לפי השאלה שאומרת שסוכות ענני כבוד.
אז אתה שואל, אבל ענני כבוד, מי אמר שהלכו כל הזמן?
ככה מהפסוק שבו מתארים את השוב, הולך לבינים גם.
אתה אומר מהפסוק, עכשיו הבנתי, אתה אומר ככה, ויסעו מסוכות והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה, לא ימוש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. נכון, אז אתה מראה הרעה יפה, אתה אומר מה, יום ולילה הולכים כל הזמן? אז התשובה פה היא לא מדובר, לא, אין פה תיאור היסטורי של כל הימים מכאן ועד הכניסה לארץ. יש לנו אפילו תיאור אחר, שונה, שאני רוצה רגע, רק שנייה אחת לקרוא לכם אותו. התיאור השונה נמצא איפה? במדבר, פרשת בעלותך, נכון. בפרשת בעלותך, וביום עקיב את המשכן כיסה הענן את המשכן, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. כן יהיה תמיד, הענן יחסנו מראה אש לילה. ולפי העלות הענן, אכן, יצאו מקום אשר ישכון שם וכו'. ואז אומרים, ובאריך הענן על המשכן ימים רבים שהם נחים, אתה רואה שהם נחים, ויש אשר הם מספר ימים, נחים, ויש אשר הם מערב עד בוקר. נחים מערב עד בוקר, אפילו מתארים פה את המנוחה בערב, עד בוקר שיוצאים. אתה רואה פה תיאור, ונסעו, או יומם ולילה, ונעלה הענן ונסעו, או יומיים, או חודש וכו'. טוב, זו שאלה על האריכות הזאת, אבל אתה צודק קודם כל, הערה יפה, שהיה פה גם שלב שהלכו בלילה. כמה אנחנו לא, אני לא חושב שהתיאור הוא מופיע. מה?
התפקיד לכאורה של העננים ושל עמודי יש זה כדי ללכת יומם בלילה. יכול להיות שקצת טכניתי, או טכניתי אפשר, שגם מבחינת אותית שצריך את הזמן הזה של הנוחה. אבל נראה שהתפקיד הוא כן תפקיד של הליכה.
כן, תמיר, הערה נכונה, הערה יפה אפילו. אתה אומר ככה, אנחנו דיברנו על הסוכות במשמעות של הישיבה. ואז אתה בעצם מצביע על הדיון בגמרא. מי שאומר שסוכות זה הסוכות ממש, אז הוא באמת מצביע על מה שתיארנו, על הישיבה בסוכות. אתה אומר, מי שאומר ענני כבוד, הוא לא מצביע על הישיבה. הוא מצביע על הליכה. כן, לפחות בפסוקים האלה אתה צודק. אבל אז באמת צריך להבין. אז כן יש מרחב מוגן, אבל לא דווקא בעצירה. כאילו, יצר לנו מרחב מוגן, אבל הוא באמת גם בהליכה במדבר,
בדיור של חג הסוכות
כתוב כי בסוכות השבתי בישראל. נכון. אז אני אומר, במובן הזה זה הושבתי, ולא. אני לקחתי מפה את המרחב המוגן, להגיד שגם הוא קיים, אבל בהחלט שאלת שאלה רצינית, וזה מחייב לחזור עוד פעם לראות. תראה, בפסוקים, בספר במדבר, אז עמוד הענן שנמצא שם, או עמוד האש בלילה, הם גם בחנייה. זאת אומרת, זה מרחב מוגן מכאן ואילך. זה לא רק בהליכה. עכשיו, יכול להיות שגם פה, הרי הם מתחילים את הדרך וייסו מסוכות, והשם הולך לפניהם. רגע, ומה קורה כשנחים? פה לא מתארים את המנוחה, פה מתארים את ההליכה. ומה קורה כשנחים? עמוד האש ועמוד ענן, באמת, יש הצבעה על הפרשה הזאת, אבל הם ממשיכים איתם, גם בתקופה מאוחרת יותר. ואז יכול להיות שזה באמת לקחת את המרחב המוגן הזה באיזושהי התרחשות שהיא רחבה יותר מאשר הישיבה הממשית, המוחשית, שעכשיו אני נע, עכשיו אני שוהה, עכשיו אני מתמהמה, כמו שלא היה בזמן היציאה, ואז בעצם יכול להיות שזה אותו דבר, רק באיזושהי נוכחות אלוקית גדולה יותר, וממילא זה פחות הצירים האנושיים ממש אדם עובר אותם כמו במנוחה טבעית, וגם הקדוש ברוך הוא יותר נוכח בציר הזה, ואז זה יכול להיות גם בשהייה וגם בהליכה, אבל בהחלט שאלת שאלה שצריך להתבונן בה בפנים. ברכת השם אליכם.